שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מגדל בבל של מרכז הנדל"ן. בכל פרק נציג לכם את האתגרים וההזדמנויות הגדולים של עולם הנדל"ן, ונארח כאן את האנשים הבכירים שכבר עברו כברת דרך בענף. והיום איתנו ראש עיריית חולון מוטי ששון ואמיר שלטיאל, יושב ראש קבוצת אלדר, שינסו לשכנע אתכם שחולון נמצאת חזק חזק במפת התעסוקה של גוש דן. שלום מוטי, שלום אמיר.
שלום שלום.
אנחנו מדברים היום על הממשק בין אזורי תעסוקה לבין בעיקר הטבעת השנייה מסביב לתל אביב. אנחנו יודעים שכל הערים רוצות אזורי תעסוקה, כי מה לעשות, זה מה שמביא ארנונה ומגורים כנראה פחות. השאלה כמה באמת יש ביקוש ויש היצע. מוטי, אתה כל כך משוכנע שכל אזור התעשייה הגדול שאתה מקים עכשיו, יהיה לו בכלל ביקוש?
עובדה שבונים.
בונים זה החלק הקל, השאלה אם הוא יתאכלס בסוף. א', כמה בונים, אתה יכול לתת לנו נתונים קצת?
אני יוצא מתוך הנחה שמי שבונה, יש לו כבר כמה הזמנות בצד. דהיינו שיש כמה שמתעניינים. הוא לא יתחיל לבנות אם אין לו שום דבר ביד. עזריאלי בנה, עובדה.
אתה אומר עזריאלי, כלומר, הכוח בסוף, בסוף של אזור התעשייה זה שהצלחת להביא בזמנו את
הארי
הגדול.
דוד עזריאלי.
איך הצלחת להוציא אותו כשהוא השתלט לגמרי על הכניסה לתל אביב, ואיך הוא השתכנע להגיע עד לחולון?
קודם כל הוא קנה קניון בחולון. הוא לא בנה. עכשיו, את היחסים שלי איתו הייתה מצוינת, איתו ומנחם עינן, שהיה הסגן שלו. ונוצרה כימיה. כשנוצרה כימיה, אז קל לדבר. מדברים, אני כל פעם עניינתי עוד בכל מיני פרויקטים.
אגב, זה מעניין שאתה מדבר על כימיה, כי יש עסקים כל כך, בסוף אתה אומר, זה גם מתחיל בכימיה בין אנשים.
הכל מתחיל בכימיה בין אנשים. אני זוכר את דנקנר, שמואל דנקנר, הייתה כימיה מצוינת ביני לבינו, והצלחתי לשכנע אותו, להמשיך לבנות. אמנם הוא בנה למגורים, אחר כך את קופרלי, סברי קופרלי, הבעלים של חצי חינם. הכל זה עניין של כימיה, אתה מדבר, יש כימיה בין האנשים, ואתה עושה רושם טוב, מאמינים בך. דוד עזריאל שקנה את לוג'יה, מה שהיה פעם מגה, 53 דונם ועוד 17 דונם, שבונה עכשיו הוא בונה לבזק, אם הוא לא היה מאמין בפרויקט שלנו, המשותף שעשינו בחולון, אני יצאתי בעסקת קומבינציה על שטח של העירייה. אמרתי, אני לא יודע לבנות, זה לא מבחירות שלי. אבל אני רוצה תזרים מזומנים לעתיד. יכלתי למכור ולאכול את הכסף. אמרתי, לא. אני אהיה בעסקת קומבינציה, אני מביא את הקרקע. זאת אומרת, אני מוריד הרבה סיכונים מהיזם.
וגם עיריית חולון יודעת לשמור לעצמה גם חלק מהבניין וגם מהזכויות.
כן, אנחנו יש לנו את עזריאלי 17.5, בעמות יש לנו 22.5, וידינו עוד נטויה. אבל מצד שני, אני גם לא רוצה להפריע ליזמים אחרים. ולבנות במקביל, אז אתה יוצר לנו קצת בעיה של שיווק. אז אני לא, אנחנו הולכים בצורה מדודה, אני בודק את השטח, בודק את המציאות, מה קורה. ועובדה שאנשים מאמינים בנו, ונכנסים לאזור התעשייה, ואנחנו בונים כל שנה בין 120 ל-130 אלף מטר ברוטו. דהיינו, זה כולל שטחי שירות, שטח עיקרי, כולל תחניות.
אז אמיר, מוטי ברור שרוצה אזור תעסוקה. עזריאלי ועמות, המפלצות הגדולות שיכולות להרשות לעצמם, גם בגלל הפריסה וגב ים. אלדד, הרגליים שלך לא רועדות כשאתה משווק מגדל בסוף בחולון, כמו שאמרתי, אתה יודע, זה לא הברירת מחדל הראשונה של יזמים.
כן, אז קודם כל אני חייב לספר את הסיפור האישי הקטן שלי. אני גדלתי בחולון, אני ראיתי איך מוטי ששון הופך את העיר הזאת למעצמה של חינוך ותרבות. והיום כשהיא הופכת להיות מעצמה של תעסוקה ומסחר, אני אישית מאוד שמח לקחת בזה חלק. זה מאוד מרגש אותי שהפרויקט שלנו הולך להיות הפרויקט הראשון כשאתה נכנס למעשה מכביש 4, הכניסה המזרחית של העיר. עוד פעם, גדלתי, למדתי בקצנלסון, למדתי במתג, מבחינתי שיהיה אלדר בכניסה לחולון.
אבל אתם הורסים לי הכל, הוא אומר, אז עזריאלי כימיה, אתה אומר, גם כן, אתה מתחבר לרגשות שלך כילד,
נכון,
כאלה החיים.
לא, אבל קודם כל גם אלה החיים. מבחינתי לבנות בחולון, אני כל פעם שייחס לבניין עיר, זה תענוג בשבילי. הקן של התנועת נוער שלי היה מתחת. אז מבחינתי אותי זה מרגש, סלח לי שאני סנטימנטלי. עכשיו אני אתייחס לשאלה שלך, לנושא של אם אני משקשק או לא משקשק. אז קודם כל אני אגיד לך, כשמסתכלים על העשור האחרון, התחלות הבנייה למשרדים היו בערך 5% מסך הכל התחלות הבנייה. אפילו תעשייה התחילו יותר, התחילו בערך 6% תעשייה, בסך הכל. בוא נסתכל קצת על הנתונים המקרו-כלכליים. אנחנו נמצאים היום במשק בתעסוקה כמעט מלאה, 97%, רק 3% אבטלה חיכוכית קטנה. עכשיו התקנו את נתוני הצמיחה ל-4.1. יש לנו גידול דמוגרפי מ-7.5 מיליון ל-9 מיליון בעשור האחרון. זאת אומרת, יותר אנשים מייצרים יותר ביזנס. הישראלים בעצמם אוהבים כל הזמן לעשות ביזנס, ואנחנו רואים את זה בנתונים. ובסך הכל גם צריך להסתכל ולהתחבר לנושא של, הייתי אומר, התרבות של הישראלים. הישראלים אוהבים דירה חדשה, רכב חדש, והם אוהבים משרד חדש. ולכן הביקושים למגדלים קלאס A הם ביקושים שהם יותר גבוהים. אם כבר יש איזושהי ירידה מסוימת, אלו במגדלים קלאס C וקלאס B. אנשים מחפשים את הפלור דסטינטור, מחפשים שיהיה להם מלתחות בבניין, מחפשים שיהיה להם את החדר, אופניים וקורקינטים המצולם.
גם מחפשים נגישות, ובסוף חולון לא מציעה את מה שעזריאלי, מגדלי עזריאלי מציעים, ואת מה שמרכז תל אביב מציע.
בעניין הזה אני חלוק עליך, אני אגיד לך למה. קודם כל אנחנו...
כי יום אחד תהיה שם רכבת קלה.
קודם כל זה לא יום אחד, מתחילים את העבודות ב-2020.
קודם כל התחילו את העבודות על הקו הירוק.
נכון.
ובחולון...
מסביר לאנשים, קודם יהיה פה קו אדום, אחרי זה יהיה קו ירוק, עוד
חזר לבוא. לא, 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 הם התחילו כבר לעבוד. נטע התחילה לעבוד בחולון, יש שני צירים, אחד שיוצא לכיוון נחלת ואחד שיוצא לכיוון קניון הזהב. והוא חוצה את העיר. זה דבר אחד. דבר שני, זה המטרו. שני קווי מטרו מגיעים לאזור התעשייה. אז אתה יכול על זה להגיד, זה ייקח עוד הרבה שנים, אבל אני הכי מעודכן לגבי הרכבת הקלה, הקו הירוק, שהם מדברים ש-20-25 היא נוסעת. ו-25 היא נוסעת.
זה מדהים.
עכשיו, אני מדבר גם על היציאה צפונה. היציאה צפונה, כרגע יש לך היציאות מאזור התעשייה, חולון, מכלל חולון מזרח, שהן טובות, ואנחנו עכשיו הולכים, זה עלה 240 מיליון שקל. יש לי ויכוח גם לי וגם לרס קינצליך מראשון, עם משרד התחבורה, על הנושא של המימון, כי הפרויקט היה שלבים הראשונים שסיכנו היה 180 מיליון שקל, משרד תחבורה 120 מיליון, אנחנו מתחלקים ראשון וחולון כל אחד 30-30, היום בפרויקט כבר עולה 240 מיליון, ואתה יודע, כמו כל יהודי, גם במשרד התחבורה יש כאלה יהודים שאומרים, לא, אתה תממן, אני אומר, לא, אתם תממנו. אז יש כרגע ויכוח, נגיע לזה הסכמות, ונוכל גם את הבנייה צפונה.
כשהם יודעים מה שאתה יודע,
ואת הנגישות הכי טובה תהיה.
ואתה כבר יודע שהנגישות המקסימלית גם תשביח את הנכסים שלך, זה מה שבמשרד התחבורה יודע. שמותי ישלם, כי בסוף זה יעשה בעיקר טוב לו.
כן. זה, הם תמיד אומרים דברים מהסוג הזה לכל ראשי הערים. אבל בסופו של דבר, שמה אתם מקיימים משרד תחבורה? שמה אתם מקבלים מיליארדים? לא לעזור?
כשמחפשים משקיעים, הם כבר מבינים את זה?
אז קודם כל אני רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי תל אביב. אנחנו רואים חברות שיוצאות כל הזמן מתל אביב, סתם רק פה בפארק עזריאל יש לנו את הוויה, את פיריון, את מרקנטיל, את קלי, את טלדור, את ספיאנס, שהיו מהלקוחות הראשונים של עזריאלי בפרויקט הזה. חברות מכובדות, הייטק, מדברים פה עכשיו כבר על הייטק, שנמצאים בפארק הזה. וצריך לזכור נתון שהוא מאוד מאוד חשוב. עיריית חולון, בהחלטה של מוטי, תומכת בנושא של הארנונה, תמיכה מסיבית. לא במקרה בזק, עוזבים את מגדלי עזריאלי במרכז תל אביב ועוברים לחולון. אנחנו מדברים על 190 שקל לשנה, למטר פחות או יותר, מול מספרים של 350-380 באזורים כמו רמת החייל והרצליה פיתוח. הדבר הזה משחק תפקיד.
זאת אומרת, מבחינתך הדלתא תהיה בארנונה ולא משמעותית בדמי השכירות של המשרד.
קודם כל זה מושך, זה הופך את פארק התעסוקה הזה למשהו שהוא מעניין. זה מהלך שיווקי שהוא מהלך שיווקי מבריק. כי כשעושים 50% פחות בארנונה, אז חברות גדולות מחליטות להעתיק את מקום מגוריהן. החלטה של בזק היא החלטה דרמטית. בעיניי היא החלטה שהיא משנה את כל העתיד של פארק התעשייה הזה.
אבל מה היתרון? שפארק פרס הוא צמוד להייטק. אתה היית בפארק פרס?
הייתי בפארק פרס.
היית איתי בחולות.
נכון.
שהתגלת
לא,
שם.
לא, ואני גם מרגיש, אתה יודע, כולם מכירים גם את הפארק עצמו, מגיעים עם הילדים, יש
להם רק יורדים, הם יורדים. נכנסים לפארק, יש שם את היכל הספורט, יש שם תעלת המים עם סירות, יש שם בתי קפה, מסעדות, וכל זה אנחנו בנינו, העירייה, מכספה. אין שם אף יזם שבנה את המתחם הזה של הבילוי והבידור של חולון. עכשיו יש גם את ימית 2000, יש את מוזיאון הילדים. אתה יכול להביא את הילדים, לשים אותם שם, ללכת למשרדים, לעבוד, בסוף היום לקחת אותם.
חניון ענק שתומך את כל הדבר הזה.
אנחנו העיר היחידה בארץ, אני כבר יכול להגיד 25-26 שנה, אין כחול לבן בחולון. כל מי שמגיע יכול לחנות כמה זמן שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, רק לא באדום לבן ולא במעבר חצייה.
יש הרבה אנשים שישמעו אותנו עכשיו יגידו, אבל מוטי חי בעולם של אתמול, כי העולם של מחר כבר מה כחול לבן, כבר די, רכב הפרטי מאחורינו, ואנחנו צריכים לייצר פתרונות אחרים. לחולון עוד קשה עם הפתרונות האחרים.
למה?
מסתכלים על האופק ומדברים על הרכבת, כרגע אתה חייב רכב פרטי.
רכבת קלה תהיה לך. מטרו יהיה לך. מסלולי אופניים מאזור של... מאזור המגורים החדש, חטא 500, שאנחנו בונים אותו ברמה גבוהה, ויש שם פארק של 1,200 דונם. מסביב לפארק תהיה הבנייה. אז אתה באופניים יכול להגיע מאזור החדש שאנחנו בונים, שהוא בערך בין 5 דקות, גג ל-10 דקות,
אתה מגיע למקום העבודה. רק נעצור רגע באמת להסביר למי ששומע אותנו, שחולון גם הולכת לצמוח משמעותית, גם מבחינת היקף של יחידות דיור. כמה אתם הולכים לבנות
בה? עדיין יש לנו, עם חטא 500 והשיריות שבתוך העיר, סדר גודל של קרוב ל-15,000 יחידות דיור.
אז גם ה-15,000 יזרימו בוודאי ביקושים לאזורי תעסוקה, במיוחד שאנשים היום אוהבים
לעבוד ליד הבית. ואנשים גם רוצים לגור ליד איפה שהם עובדים. והמחירים בחולון עדיין, יחסית לתל אביב, מחירים של 20-21,000 שקל למטר, הם יחסית מחירים שהם מחירים נוחים. מי שלא חייב להישאר בתל אביב, יוצא מתל אביב. אנשים כבר לא מוכנים לעמוד 3-4 שעות בפקקים. הסיפור הזה נגמר, מחפשים את איכות החיים.
אז בוא אני אתגר אותך עכשיו עוד שלב. הזכרת קודם את החברות הגדולות. בסוף הבניין שאתה בונה זה בניין לקבוצות רכישה, אתה מוכר משרדים לדעתי מ-60 מטר וצפונה. בסוף אנחנו יודעים שרובו של השוק, כשחברות בינלאומיות גדולות מחפשות, הם ילכו לעזריאלי, ילכו לעמות, הם יפחדו לקנות במגדל, שגם הגמישות בעייתית, גם בסוף אתה מכריח אותם אולי להתחבר בין כמה בעלים כדי לזכור משרד. ראינו את המשבר אפילו של WeWork, של החללים הפתוחים, שזה כבר לא להיט כמו שחשבנו.
אז רגע, אני אענה לך. קודם כל יש לנו שני פרויקטים בחולון, בפארק התעסוקה. הפרויקט הראשון שלנו הוא פרויקט בוטיק של 6,000 מטר, שם באמת שיווקנו, כמו שאתה אמרת, 60 מטר, 100 מטר. רוב הרוכשים שלנו הם הרבה פעמים משתמשי קצה. רובם, מוטי, דרך אגב, גרים בעיר חולון, שרוצים פשוט שהמשרד שלהם יהיה קרוב מאוד לבית. רואי
חשבון, עורכי דין.
כן, אחד יש לו חברת חקירות, סוכנות ביטוח וכולו וכולו, כמו שאמרת. המגדל השני שאנחנו מדברים עליו היום, שהוא בפוטנציאל המלא שלו אמור להגיע ל-45,000 מטר, אחרי שביחד עם עיריית חולון אנחנו נעשה תב"ע נוספת, יש לנו היום 16,000 מטר בתב"ע קיימת. מתודת השיווק שלו היא שונה לגמרי, אנחנו לא מוכרים שם פחות מ-400-500 מטר, יש רוכשים לקומות שלמות ורוכשים גם לשתי קומות, והסוחרים שיבואו לשם, אנחנו גם מראש עשינו קומה, אם בבניין בוטיק קומה היא 700 מטר, בבניין החדש קומה היא 1,700 מטר. כלומר, אנחנו מכוונים לחברות גדולות שצריכות את השטח הזה במפלס אחד. אז זאת
אבל התשובה. אבל עדיין הבעלות תהיה על פני, אתה יודע, על פני הרבה מאוד חברות. זה לא בעלים אחד שדואג לתחזוקה ברורה, שדואג, אתה יודע, לסטנדרט מאוד ברור ומאוד גבוה של הבניין. בסוף אנחנו יודעים, לטוב ולרע יש משמעות לזה שהבניין מתחלק ל-30-40, לא חשוב כמה בעלים.
תראה, אני חושב שלמעלה מ-50% ממגדלי המשרדים באזור המרכז נבנים על ידי קבוצות רכישה. אני באופן אישי לא ראיתי שום בעיה בניהול, לוקחים אחת מחברות הניהול המובילות, אנחנו מראש מכינים הסכמים שהם יחשית קשיחים.
ואתה לא שותף לנבואות השחורות שאומרות, בסוף זה התפוצץ לנו בפרצוף.
מה התפוצץ?
שבסוף, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים שקונים לא לקוחות קצה, קונים בשביל לעשות תשואה של 6-7%, משרד ריק, ארנונה, דמי ניהול וכולי, פתאום הם יגלו שיש להם בעיה גדולה.
אז כמו שאני אמרתי לך קודם, אני חושב שבסך הכל התשואות שהיום מניבים מגדלי משרדים מול כל האלטרנטיבות, הן תשואות שהן טובות מאוד. למעשה אין הרבה אלטרנטיבות יותר טובות מזה. במגורים מדובר על בין 3-4%, אתה יודע את זה היטב, שוק ההון והבנקים, אין מה לדבר. האלטרנטיבה למעשה היא או לקנות משרדים או מסחר בערים, או לקנות בחול. אז מי שרוצה את הנכס שלו קרוב אליו פיזית, אז הוא קונה אותו בתחום הזה.
מוטי, אבל אתה לא מודאג מזה שקמים הרבה מגדלים, שאין לך מושג מי יהיה הבעלים, אין לך מושג מי יהיו הלקוחות. בסוף כשהם יהיו ריקים, יבואו אליך לעירייה ויגידו, אלו, לפחות תפתור אותנו מארנונה. יש לי משרד בחולון, לא מצליח להזכיר אותו אפילו.
דרך לצערה בשעתה. אני חושב עושה מראש. אבל אני כן, אם אתה שואל אותי, אני רואה כמה בונים בארץ, ואני שואל את עצמי, מה קורה? כל כך הרבה בונים, אבל מסתבר שהם בסופו של דבר מתאכלסים. אם יהיה משבר, זה ישפיע על כולם. נתמודד עם להם, לא רק אני. ראשי הערים אחרים גם כן, נצטרך להתמודד ולראות איך אנחנו כן עוזרים להם.
אבל ברמת המאקרו, אתה חושב שהתכנון באמת, אתה יודע, כי הרי היום בת ים נורא רוצה אזור תעסוקה, וחולון כמובן, כמו שאמרתי, ומולך שם באזור פתח תקווה וגבעת שמואל, וכולם כולם חולמים על אזורי תעסוקה מטורפים. לא בטוח שיש ביקוש לכל השטחים.
נכון, נכון, אבל כל אחד מקווה לגנוב יזמים מעיר אחרת, שיבוא לבנות אצלו, כי בלי אזורי תעסוקה אין זכות קיום לעיר. אם אתה לוקח את בת ים, למה היא...
מצב כל כך קטסטרופלי.
קשה, כי אין לאזורי תעסוקה. וכשהם מכרו מגרשים, הם הלכו, מכרו את זה למגורים. אז אני תמיד אמרתי, איפה הראש שלכם? אז הוא אמר, אף אחד לא רוצה לבוא אליי לראות לאזורי תעסוקה. אז אין לי ברירה, אני בוחר את המגרש למגורים. אמרתי, במגורים, הקבלן ירוויח. אבל ההוצאות יהיו עליך. אז תחשוב פעמיים אם אתה רוצה לעשות תחרות עם חולון או עם אחרת, כמה מספר תושבים יש לך. אבל עכשיו זו תקופה של אזורי תעסוקה כדי להחזיק את הרשויות. אחרת, לא נחזיק את עצמנו, וניקלע לאיזה משבר, אני בטוח שנדע להתמודד, כי אתנו זה לא משהו מטורף.
אגב, אולי בזכות המשבר מישהו סוף סוף יאחד את חולון, ראשון ובת ים לעיר אחת גדולה שתיתן פייט לתל אביב, בצורך העניין.
תראה, בזמנו דיברתי עם מאיר ניצן.
הוא השריעת ראשון המיתולוגי.
אמרתי למאיר, תשמע, בסופו של דבר, אתה לא יכול להיות שונה ממה שקורה בעולם. כמו שיש פריז רבתי, אז יהיה גם אזור גוש דן רבתי, אזור מרכז רבתי, ובסופו של דבר זה יקרה. אז אני דיברתי עם מאיר, ואמרתי עם מאיר, נו, הוא אומר לי, בסדר, אני מוכן, אתה תהיה. הוא אמר לו, אני אהיה, אתה ותיק. אם כבר מי שיהיה זה אתה, אתה יותר ותיק, אתה יותר מנוסה ממני. ודיברנו באמת על בת ים, חולון, ראשון אפילו, רחובות, נס ציונה. ואמרנו, אז אנחנו נהיה העיר הכי גדולה בישראל. אבל אתה יודע, בין דיבורים לבין הביצוע, לוקח הרבה מאוד זמן, הפרסונות משתנות, זה כבר לא אותו דבר.
אמיר, אבל כן. באמת, אפרופו, שמשהו, אתה יודע, מה שמוטי פה דיבר, היציאה לחולון ראשון וזה, אתה מאמין שבאמת הטבעת השנייה הזאת, זה מה שיצמח ויהיה הכי פופולרי בשנים האחרונות?
אני אגיד לך, קודם כל אני חושב שיש מגמה שאנחנו רואים אותה הולכת וגוברת של ביקושים למשרדים בפארקים של תעסוקה. פחות במגדלי משרדים שהם בדידים ומנותקים מאזור, אלא פארק. עכשיו, הטאבה בחולון היא טאבה מצוינת. יש שם את כל השירותים, יש שם את הסופרים שכבר למעשה קיימים, הרבה סופרמרקטים קיימים, חדרי כושר, את כל, אפילו הולכת לספר. זאת אומרת, כל הדברים האלה מייעלים מאוד את איכות החיים של אנשים שנמצאים בפארק תעסוקה, שהם יכולים להגיע הביתה אחרי שהם גמרו כבר את הסידורים שלהם. מוטי דיבר קודם על פארק פרס ועל כל הפתרונות לילדים. אני מדבר רגע על הפתרונות ברמת הפרט. ברמת הפרט, בינם יורד מהעבודה.
שכחת רק דבר אחד. כשבאה אליי, אמרו, בוא נעציא את כל המוסכים, נעיף אותה, אמרתי, אוי ואבוי, יהיה גם זה וגם זה וגם זה. אתה בא בבוקר, יש לך בעיה עם המכונית, אתה נכנס למוסך, משאיר אותה, בסוף היום אתה בא, לוקח את המכונית, יש לך חצי חינם, יש לך את מגה, יש לך סופרס, אתה נכנס, עושה את הקנייה מרוכזת, מגיע הביתה, אשתך מבסוטית, דיברת על את הכל, לא צריכה ללכת למכולת, לא צריכה לקנות שום דבר, ואז אתה שקט והשקטה. עכשיו, הזמן הוא רק לכם ולילדים.
הייתי אומר שמסחר...
שאתה מגיע הביתה.
הייתי אומר שמתמהיל נכון של מסחר פעיל, הוא שם החיים של פארק תעסוקה כזה. וכשהוא באמת קיים, והיחס בין המסחר למשרדים הוא טוב, והמסחר מצליח, הפארקים האלה, ממש הביקושים שלהם מאוד מאוד גבוהים.
מוטי, אתה גם עוזר לחברות להגיע חוץ מיזמים? שלב ראשון זה להביא את היזמים שיקחו את הקרקע ויבנו. עכשיו אתה גם עוזר להם להביא חברות? לעזריאלי בזמנו עזרת לשכנע חברות. או תראו שבחולון יש...
אני אגיד לעזריאלי, יש להם צוות מצוין, וגם עכשיו דנה עם הצוות שלה מצוינים. לא צריכים אותי, אבל בדרך כלל הם באים עם הדיירים העתידיים לדבר איתי על הנושא של ארנונה. איך אפשר ללכת לקראתם, למרות שאנחנו הכי זולים באזור גוש דן, כי התחשיב שלנו נטו, נטו נטו, מקיר לקיר. אחרים עושים ברוטו ברוטו.
זאת הבעיה, בדיוק כולם מסתכלים על הטבלה ולא מבינים כמה
היא משקרת. לא יודעים, כן. עושים, משווים מטר ומטר, זה לא אותו דבר. אצלהם זה מעטפת. אצלי זה מבפנים, ואם הקיר בטון 20 סנטימטר על 100 מטר, תראה כמה אתה חוסך לעצמך, וגם קירות הפנימיים. קיר פנימי לא נחשב. אז זה גם יורד לך, אתה יכול להגיע למעלה מ-20% הפרש בין עיר לעיר, ותמיד הם צריכים לבוא אליי כדי לשכנע אותם ולהסביר להם את המהות של המדידה בחולון, שהיא שונה מערים אחרות. זה כבר נותן להם איזה פור של 20 וכמה אחוזים. חוץ מזה, התעריף שלנו הוא לא גבוה.
חוץ מתמריצי הארנונה, מה עוד אתה יודע לתת?
זה מה שמעניין את היזמים. אני נתתי את הפארק. פארק פרס, שאתה יכול לעשות שם מכשירי כושר, כדורסל.
אבל אם אני יכול להחמיר.
מה שאתה רוצה.
יש גם צוות מאוד יעיל בעיריית חולון, ממפלג, אדריכלי רביעד, רוני ורדי, שאומנם עומד לסיים. זה צוות שהוא מאוד, זאת אומרת, שאתה הולך להוציא את היתרים. יש ויז'ן, יש עם מי לעבוד.
אגב, אבל בכלל, אתה מדבר על הארנונה, המשקיעים, והחברות שמגיעות בכלל חושבות על היום שאחרי או להוצאות, אלא הן בעיקר מנסות ללחוץ על המחיר של הבנייה וכו'.
תראה, כמה הם מודעים לארנונה? תראה, ההסתכלות, קודם כל
הארנונה... הם באים לך ללחוץ אחר כך אצלי.
קודם כל הארנונה, אני אומר לך שהיא פקטור, היא מאוד משמעותי בקבלת ההחלטה. זה ממש כמו שמסתכלים על הסחירות ועל הדמי ניהול, מסתכלים בהחלט גם על הנושא של הארנונה.
ומבינים, כמו שאומר מוטי, ברוטונטו, נטונטו, הם...
אני לא יודע כמה גדולה,
אבל פשוט...
קודם כל, מוטי מחדד פה את שיטת המדידה, שזה איזשהו נתון שהוא חשוב. מסתכלים יותר על המחיר למטר לשנה, וכשרואים שיש פער משמעותי, זה פקטור בקבלת ההחלטה, ויכול להזיז חברה ממקום למקום, במיוחד אם מדובר בחברה שיש לה שטחים גדולים. עכשיו, מי שקונה משרדים להשקעה, משקיעים, מסתכלים על הפוטנציאל שלהם. הם יודעים שהם נמצאים באזור שהארנונה בו נמוכה, אז יש להם פוטנציאל השכרה יותר נוח.
אגב, אין לך הרבה גמישות להוריד את הארנונה. בסוף משרד הפנים יושב עם כן. השוט ולא נותן לך.
הוא לא מאפשר לי לרדת, להוריד אותם. אז אני לוקח, אם יש שטח כך וכך, אז ניתן לו תריב כך. לא, הם עושים קשיים. לא מוכנים שאני אוריד את הארנונה.
יכול להיות שהדבר הראשון שצריך לעשות זה גם ליצור סוף סוף שיטת מדידה אחת, כדי שנדע לדבר באותה שפה.
תראה, אני, לפני שנבחרתי...
זה נראה כל כך פשוט, אגב.
לגמרי.
אבל אני אגיד לך משהו. לפני שנבחרתי להיות ראש עיר, לפני 26 שנים, אני עשיתי את ה... התחלתי לעשות את לימודי הדוקטורט שלי.
היית עוד בצבא אז, לא?
לא, את לימודי הדוקטורט שלי.
93 נבחרת, אם
אני... נכון, בניהול ציבורית. כי בעברי הייתי מנהל אגף התקציבים של הביטוח הלאומי, ואחר כך הייתי סגן ראש העיר בחולון. ואני שיניתי את שיטת החיוב מחדרים למטרים, שזה היה מאוד מאוד מעוות. ואחרי ששיניתי את זה, אמרתי, יש לי רעיון טוב מאוד, ויחד עם המנכ"לית, אז חנה הרצמן, היה לזה נושא. אמרתי, חנה, תני לי את הנושא העבודה שלך. אני רוצה לעשות את זה, לעשות שיטת חיוב של ארנונה, עם פרמטרים נוספים, לא רק שטח, ולא רק, יש כאלה גם לוקחים לפי אזורים. אני רוצה להכניס, למשל, מספר נפשות, רמת ההכנסה, בדקתי את זה בערים אחרות בעולם, בערים התאומות שלנו, אמרתי, אני אכניס עוד שני נושאים. מספר הנפשות, כי הם צורכים יותר, נגיד לצורך העניין, יותר שירותים מבחינת החינוך, כי למשל, כל ילד בחולון עולה לי 5,000 שקל מארנונה. אז זוג שאין לו ילדים, עם זוג שיש לו ילדים, אז זה לא אותו דבר, הוא צריך יותר שירותים. אבל צריך למצוא משהו, לשקלל את זה ולמצוא לשיטת חישוב נכונה.
אוי ואבוי, אבל אתה תחייב הורים יותר מאשר אבקים, אז בכלל יהיה...
לא, תשמע, אתה לא צורך שירותים, אז למה אתה? אתה צריך שיהיה להם מה שאתה צורך.
זה מה שיהיה מתאם בין ההוצאות לבין ההכנסות, הכי טריוויאלי.
בחוץ לארץ אתה משלם מס הכנסה. ובתוך המס הכנסה הם מעבירים לרשויות את הכסף, לרשויות המקומיות. אז זה לא בעיה. מה... ניקח נתונים ממס הכנסה, ואתה יכול מפה כבר, זה רמת ההכנסה, כך וכך ילדים, אתה אומר, הוא ישלם כך וכך, וזה ישלם כך וכך, לפחות אתה יודע. אתה צורך לך, יש 4 ילדים, אז אתה עולה לי 20,000 שקל מהארנונה.
לא, אז אתה יותר ותיק מכל שר פנים שלא יהיה, אז כשאתה עולה לירושלים כן. ואומר להם את זה, מה הבעיה?
מה?
כשאתה עולה לירושלים ואומר להם...
אין בעיה, אני כבר הפסקתי לפגש איתם, אין עם מי לדבר. הם כל כך עסוקים בדברים אחרים, ולא בדיוק במשרד שלהם.
אתה אומר, תנו לנו לעבוד בסוף, זה יעבוד הכי טוב שאפשר.
כן, אם נתנו לנו, כל המדינה הייתה נראית אחרת.
אגב, אמיר, אז באמת כמה זהות של ראש הרשות זה קריטי להחלטה אם אתה מקים אחר מגדל בנתניה, בראשון, בחולון או בפתח תקווה?
אני מסתכל על האם העירייה תומכת בחזון שלה, אם יש לה חזון.
ואם יש לה חזון, יש לכולם, שאלה בפרקטיקה, אם אתה פוגש פקידים ש...
נכון, אתה צודק. האם הצוות המקצועי בעירייה יודע לתמוך בחזון של העירייה, אוקיי? פה בחולון, זה היה לי די ברור מההתחלה, כי אני פשוט שוחחתי, מה שעשיתי, עשיתי עבודת רקע לפני שנכנסתי לקרקע, ושוחחתי למשל עם בכירים באזריאלי.
כי אתה חולון גם, בסדר, שוחחת מקום עונר של התנועת.
לא, קודם כל באמת שוחחתי עם בכירים באזריאלי, גם עם דנה עצמה. ברגע שאני יודע שדנה נכנסת, אז...
ננס על גבי ענק, כמו שאומרים.
כן, אסטרטגיה פשוטה, איפה שאזריאלי נמצאים, אנחנו אוטומטית ליד. צחקנו על זה ביחד. אבל אני באמת חושב שברגע שעושים עבודה טובה בפרויקט הראשון, וכמובן בשיתוף פעולה עם העירייה, אז אחרי זה כל הפארק מתרומם. אני זוכר שאחת החברות הראשונות שסגרה הייתה סאפיאנס, רוני אלדור, המנכ״ל של סאפיאנס הוא חבר מאוד מאוד ותיק שלי, התקשר אליי בלילה מארצות הברית, אמר לי, אני עומד לסגור באזריאלי חולון. אמרתי לו, מה אתה מדבר? איזה אזריאלי בחולון? בקניון? הוא אומר לי, לא, מקימים פארק עסקים חדש בחולון. אמרתי לו, תגיד, אתה השתגעת? מה אתה הולך להיות שם באמצע החולות? עוד לא הכרתי את הטאבה, עוד לא הבנתי שום דבר, אני אומר בגילוי לב. הוא אומר לי, תשמע,
אז אתה כמה אנשים כפורים שם
בכלל? אז הוא אמר לי את המספר, לא אגיד אותו, אבל הוא אמר לי את המספר שעזריאלי הציעו לו. הם הציעו לו מספר מאוד מאוד נמוך, כי הם ראו בו חברת הייטק שתהווה עוגן לכל הפרויקט שלהם. אמרתי לו, תשמע, במספר הזה אין לך הרבה מה להפסיד. הוא נכנס, הוא היה באמת לקוח העוגן שלהם, סאפיאנס, ומפה הם כבר מילאו את כל המגדל.
אז מוטי, זאת השיטה להביא עוגן שווה עזריאלי, שהם מביאים עוגן שווה סאפיאנס, וכל השאר כבר הזנב ארוך שמגיע אחריהם.
כן, אתה יושב בצד, נוחה כפיים. ואם יש בעיות, אתה אומר, תבוא אליי.
אז שיהיה המון בהצלחה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה לאמיר שלטיאל, ותודה למוטי ששון, שהבטיחו לנו שאוטוטו הרכבת הקלה מגיעה לחולון, שעזריאל היא פתחה את השער לזנב ארוך של יזמים וחברות, ושהארנונה היא שם המשחק. תודה שהייתם איתנו בפודקאסט מגדל בבל, מחכים לכם בתוכניות הבאות. בינתיים תצטרפו אלינו לקבוצת רק נדלניסטים בפייסבוק, וכמובן תורידו את האפליקציה של מרכז הנדלן.